שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם. מאזינים ומאזינות יקרים שלי, אנחנו בפרק נוסף של השור והדוב, פרק מספר 73, אני גת מגידו. כיום אני שותפה מייסדת ומנכלית של בית ההשקעות פינסה קפיטל, בעברי הייתי מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, אני 20 שנה בשוק ההון, ואני גם השבוע הולכת ככה לתת לכם ממשנתי על מה קורה בשווקים, גם בישראל, גם בחול, גם בשוקי המניות, בשוקי החוב, קצת נדבר מקרו, כמו שאני אוהבת. אז למי שהזין לפרק שבוע שעבר, דיברתי איתכם על מה קורה בשוק החוב המקומי, בדגש על השוק הממשלתי, ממנו גם נגזר כמובן שוק אגח החברות, ודיברתי על זה שהוא עובר איזשהו מבחן, כאילו אמרתי שהוא עבר בהצלחה, מאיזשהו מבחן חוסן, בהצלחה יתרה, וזה בגלל שבזמן שתשואות אגרות החוב הממשלתיות הארוכות בארצות הברית, זינקו להן לרמה של 4.4%, אבל אצלנו בשוק המקומי, התשואות הארוכות הצליחו לעמוד איתן ואפילו לרדת. אני מזכירה לכם שכשהתשואה יורדת, המשמעות של זה שהמשקיעים בעצם מבקשים פחות ריבית בשוק האג"ח, או במקרה של איך שאנחנו היום צובעים את זה, מבקשים פחות פרמיית סיכון, זה מגולם במחיר על ידי בעצם עליית המחיר של איגרת החוב, ובירידת תשואות המשקיעים מייצרים רווחי הון בהשקעה באג"חים. אז כמו שאמרתי, במקרה הזה ירידה בפרמיית הסיכון, ומאז שדיברתי על זה בשבוע שעבר, המהלך אפילו התעצם בשבוע הזה. עכשיו, נגעתי כבר בסיבות העיקריות, אני לא רוצה מדי להרחיב ולחזור על זה, מי שפספס מוזמן להאזין, אבל דיברנו על הציפיות לתקציב 2025, שעבר בממשלה ומצפים שיעבור בכנסת, דיברנו על תוצאות הבחירות, ואפשר להוסיף בעקבותיהן גם שורה של מינויים, אם זה בתחום הביטחון הלאומי ומדיניות חוץ של טראמפ, מדבר עליהם עוד מעט, ומשם לציפיות שכבר עלו גבוה להסדרה בגבול הצפון, ובעניין הזה אני אגיד שברמת טווח קצר, אז מי שעוקב, יש הדלפות לכאן ולכאן, רק השבוע אני חושבת שדווח לפחות 4 פעמים על התקדמות במסע ומתן מול, בגבול הצפון, ועוד כמה פעמים על כישלון המהלך. אני אגיד שבסתר ליבי אני קצת חושבת שציפיתי שטראמפ ירצה להיות זה שמוליך את המהלך הזה, ושזה לא משהו שיקרה בזמן ממשל ביידן. אבל אני לא יודעת מי בדיוק מושך כרגע שם בחוטים, אבל אני חושבת שבין אם זה יקרה עכשיו, בואו, אנחנו בסוף נובמבר, או בתחילת 2025, זה לא באמת כזה משנה. באותה נשימה, דיברנו על אגרות החוב, על ההתנהגות המרשימה שלהן, אז מאותה נשימה ואותו הכיוון ומאותן הסיבות, השקל מפגין גם הוא עוצמה, כשהוא שומר פחות או יותר על רמתו מול הדולר, ואפילו התחזק מול סל המטבעות, וזה קורה בזמן שהדולר מזנק בעולם, גם על רקע כמובן הבחירות בארצות הברית, והמדיניות של הרפובליקנים. אז כאמור, גם השבוע המשמעות של המהלכים הללו היא ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, וזה כמובן מקבל גם ביטוי בתמחור של ה-CDS של ישראל, שרואים שהוא הולך ויורד, וזה יפה, זה נעים. אחת הסיבות שבגינן בנק ישראל לא מוריד ריבית, היא צמד המילים יציבות פיננסית, וימים כאלה בשוק האג"ח ובשוק המט"ח משדרים אנרגיה של יציבות פיננסית. ולכן אני חשבתי כבר את זה בשבועיים האחרונים, ואני חושבת את זה גם עכשיו, שזו עילה טובה להסתכל מה מגולם בעצם בעקומי התשואות של אגרות החוב הממשלתיות, מבחינת הפחתות ריבית קדימה בשוק המקומי. אנחנו עמוק אל תוך חודש נובמבר, ולפני שנמצמץ השנה תסתיים, אז ככה זה זמן טוב להסתכל לעבר שנת 2025 ולהעריך מה צפוי לנו שם. אני מזכירה לכם שלפני חודש היו אפילו הערכות קלות של העלאת ריבית, מאוד מאוד קלות, בתרחישים כאלה של 10%, 15%, ואני אמרתי אז ש... ואני חושבת על זה, אני חוזרת על זה גם עכשיו, שהעלאת ריבית בישראל היא אינה תרחיש מרכזי על השולחן של בנק ישראל בשום צורה, בתנאים הכלכליים שכולנו רואים בימים אלה, וזה באמת הלך ופחת, וכיום מגולם בשוק סביב הפחתה, אולי הפחתה וחצי, ובעיניי זה מעט מדי. אז אם זה מעט מדי, אני אסביר למה. קצת נתונים כלכליים בישראל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע אומדן ראשון מפתיע, לטובה, של צמיחת התמ"ג ברבעון השלישי, עם עלייה של 3.8% לעומת הרבעון השני של השנה. מאוד בלטה הצריכה הפרטית, שממשיכה להיות חזקה, וגם עלתה לעומת הרבעון השני. ראינו גם עלייה קלה בהשקעות, אם כי ההשקעה עדיין נמוכה לעומת ערב המלחמה, סדר גודל של 20% מתחת לאיפה שהיינו ערב השביעי באוקטובר. רואים גם בהוצאה הציבורית קצת ירידה, אבל בסוף ההוצאה הציבורית צריך להניח שככל שתהיה ירידה בעצימות הלחימה, ותושבי צפון חוזרים לבתיהם, אז גם ההוצאה הציבורית צריכה בעצם להמשיך ולרדת. תזכרו שהיום היא גם מממנת את חלק מהצריכה הפרטית, אז צריך לעקוב, לראות אם ירידה בהוצאה הציבורית תייצר גם ירידה בביקושים. סקר העסקים, אז רגע, דווקא צריך מהצמיחה של התמ"ג לקחת את הדברים החיוביים, באמת לסיפור של צמיחה פרטית חזקה, יש פה שוב את העניינים של ביקושים מקומיים שאנחנו מכירים. לעומת זאת, סקר העסקים שפורסם מצביע דווקא על פסימיות וירידה בביטחון העסקים, חושבת שדיברתי על זה גם בשבוע שעבר, באופן מאוד לא מפתיע, בולטים העסקים באזור החיפה והצפון בפסימיות שלהם, באמת בגלל המצב המאוד בלתי אפשרי שהם נמצאים בו. אני אגיד ככה, ממש בזריזות, אנחנו בתוך עונת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי בישראל. הבנקים דיווחו השבוע, דוחות טובים, כולם הציגו תשואות על ההון דו-ספרתיות, חלקם קצת יחזבו, בעיקר הגדולים, ציפו לתשואות יותר גבוהות ממה שהם הציגו בפועל. אני חושבת שאם דיברתי ברבעון הקודם על המגמה שלא היה גידול בהפרשות, ברבעון הזה כן ראינו גידול בהפרשות להפסדי אשראי, חלק מדרישות של בנק ישראל, ככל שהמלחמה מתארכת, אפשר בהחלט לומר שזה מובן וסביר. אז זה חלק מהדברים שאיבו על זה, מצד שני יש צמיחה ברווח, צמיחה באשראי. ראינו אגב, אפרופו בנק ישראל, שהוא גם ככה מקרר את ההתלהבות של הבנקים לתת אשראי, מנסה לפחות לקרר את ההתלהבות של הבנקים לתת אשראי לרוכשי דירות, שעושים את זה במנגנונים מ-7% הון עצמי, 10% הון עצמי, מספרים מאוד נמוכים, אם אנחנו דיברנו על זה, בעצם הם נותנים, הבנקים נותנים הלוואת, סוג של הלוואת גישור בריבית שקלית קבועה, שזה מין סגירה כזאת עם הקבלן, אבל כמובן שההלוואה ניתנת לרוכש, והקבלן מסבסד את הריבית, ככה זה ברוב העסקאות הללו, אבל מאחר וזה בהחלט יכול, זה אומר שאנשים קונים על הנייר דירות עם כסף שלעיתים אין להם, והדילים האלה בהחלט עודדו ואפשרו לרוכשי הדירות לבצע עסקאות, ומה נאמר, הניסוי הצליח מבחינת הקבלנים להצליח להדליק חזרה את שוק הנדלן למגורים. עם זאת צריך להגיד, באוקטובר ראינו את היקף העסקאות קצת יורד, וגם את המחירים מפסיקים לעלות. אז זה ככה ממש בזריזות בעניין הבנקים. מבחינת הטרנד או הנרטיב בכלכלה ואיך הוא מתבטא גם בשוק המניות, אז אנחנו רואים הרבה ביקושים מקומיים, מתחבר גם עם מה שאמרתי על הצריכה הפרטית, אנחנו רואים חברות עם זה כימונאות, נדלן מניב, אם אני רגע אומרת את זה ממש ממעוף הציפור, שסך הכל הביקושים המקומיים, וכן הכלכלה המקומית, עובדה שאנשים פחות נוסעים לחול, בעצם מייצרים מספרים טובים בדוחות הכספיים, בסך הכל, העונה הזו היא בסדר גמור, וצריך להוסיף לזה שבסביבה, הסביבה שתופסת את העונה הזו, זה באמת ציפיות, אם זה ציפיות להסדרה, ירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, זה כמובן עוזר לשוק שהיה פה באמת בביצועי חסר, לרוץ יפה יפה. רק כדי לסבר לכם את האוזן במספרים, כולנו כבר התרגלנו שהשוק המקומי פה עושה ביצועי חסר, אז המדדים המובילים פה, אם זה תל אביב 125, תל אביב 35, עשו סביב ה-20%, תל אביב 90 עשה אפילו יותר, הבנקים עשה קרוב ל-30%, ככה, וזה קורה כשה-S&P עשה תשואה של סביב ה-24% מתחילת שנה, ומדד המניות העולמי קצת פחות מ-18%, ככה תוצאות המקומיות מאוד מאוד מכובדות. מזמן לא דיברנו על בנקים מרכזיים, איך אפשר בלי זה, אז בואו נעשה את זה קצת. אני רוצה להשתעשע ולשים פה תרחיש ריבית, קצת שונה ממה שמתומחר היום בשוק. אגב, רלוונטי גם על בנק ישראל, אבל אני אעשה את זה דרך הפד. אני, מה שנקרא, אניח את זה כאן. אתם זוכרים שבתחילת השנה המשקיעים העריכו, וזה גם מה שגולם בשוק האג"ח בארצות הברית, שהפד יפחית את הריבית 6-7 פעמים. מה ציננת את ההתלהבות הזאת? אני אזכיר לכם, נכנסו ברבעון הראשון של 2024, מדדי מחירים לצרכן גבוהים, ובזמנו הסברנו שזה כל מיני עניינים נקודתיים, שהיו תיקוני מחירים של תחילת שנה, וכולם חיפשו ככה להסביר הסברים, וככל שעבר הזמן ראו שטוב, האינפלציה מתמתנת לאט יותר, ובאיזשהו שלב אפילו הקצב בחודשים הללו היה כזה שחששו שאם הוא יתמיד, האינפלציה תשוב להרים ראש, וזה כמובן מאוד מאוד קירר את המשקיעים וגם את הפד בכוונותיו להתחיל להפריט ריבית. וככל שבעצם עבר הזמן, המשקיעים הפנימו שהנתונים בכלכלה האמריקאית טובים מדי, שהאינפלציה אומנם מתמתנת אבל לאט יותר, והפד שהוא, תשלימו אותי, data dependent, שינה את מסריו, בעצם לפחות הפחדות ריבית. למה אני מזכירה לכם את זה? כי אינפלציה מחשבים 12 חודשים לאחור, אוקיי? הנתון, היבש, ולצידו תמיד יהיו גם את הערכות הכלכלנים, והערכות שנגזרות משוק ההון לגבי תחזיות האינפלציה קדימה. אבל ברמת נתון יבש, אינפלציה ידועה ומחושבת, זה הנתון של ה-12 חודשים האחרונים. ובעצם כל הבנקים המרכזיים מסתכלים על הנתון הזה, כל אחד במדינה שלו, וכמובן כדי להבין את הסייקל הגלובלי במדינות הגדולות, ובעצם כל חודש, 12 חודשים הזה מתקדם, נכנס החודש האחרון, יוצא החודש בקצה. צורך העניין, אנחנו בישראל פורסה המדד אוקטובר 24, זאת אומרת שהוא עכשיו נכנס ל-12 חודשים, וה-12 חודשים פלט בקצה של הזנב את אוקטובר 23. עכשיו, יש דבר כזה שנקרא תופעת הזנב, שבעצם ה-12 חודשים מקבל תנודתיות כתוצאה מזה שיצא מדד לצורך הדוגמה נמוך ונכנס גבוה, ואז פתאום ה-12 חודשים קופץ. או יצא מדד גבוה בקצה של שנה שעברה ונכנס מדד נמוך, מה שיגרום ל-12 חודשים אחורה לרדת. ובעצם מה שאני רוצה לטעון זה ש... הדבר הזה הוא כמובן חישוב טכני, אבל כן יש לו משמעות, כי הרי אמרנו שבנקים מרכזיים מסתכלים על המספר הזה. אז מה אני רוצה לטעון? אני רוצה להעלות כאן תרחיש, שבו ינואר, פברואר, מרץ 25, לכשיגיעו, יהיו בארצות הברית חודשים עם מדדי מחירים לצרכן נמוכים משהיו בינואר, פברואר, מרץ של תחילת 2024. וכתוצאה מהדבר הזה, בעצם הפד ירים את ראשו, ומה הוא יראה? הוא יראה שאינפלציה 12 חודשים לאחור בארצות הברית היא, בוא ניתן מספר, 2.2% הערכה. ואולי אפילו מתחת לזה. והכל תלוי בעוצמת החלשות הנתונים. עכשיו, באותו הזמן, שוק התעסוקה, אני ממשיכה את התרחיש, שבשנה האחרונה מבחינתי נופח על ידי משרות ממשלתיות שלא תומכות אוצר, קרוב ל-60% מהמשרות שנוצרו הן כאלה, אלא רק משרות שמגדילות את ההוצאה הציבורית, אני חוזרת על עצמי, רווחה, בריאות, משרות ממשלתיות, שוק העבודה יוציא אוויר, ובעצם יעט יותר ממה שאנחנו רואים בימים האלה, כי לא רק שיפסיקו לייצר את המשרות האלה בממשל טראמפ, אלא הם רוצים לעשות התייעלות, הם אפילו אולי יתחילו לקצץ בהן. ואז מה יקרה? אנחנו נפגוש אינפלציה מתמתנת בצורה משמעותית וממש ממש הולכת לתוך היעד של בנק ישראל, של בנק של הפד של 2%, והעתה יותר משמעותית בשוק העבודה ממה שאנחנו רגילים. ואז אני שואלת אתכם, מה לדעתכם יגולם אז מבחינת הפרטות ריבית של הפד? אם היום, בנתונים הידועים היום, השוק מגלם סביב 3 הפרטות ריבית לכל שנה הבאה, וזה קורה כשחוששים מאינפלציה והתשואות הארוכות עולות, אני חושבת, והאינפלציה 12 חודשים לאחור עכשיו עומדת על אזור ה-2.6%, אני חושבת שבתרחיש כזה, אם הוא קורה, אז אנחנו נראה את השוק מגיב ומתמחר הרבה יותר הפחתות ריבית, לדעתי לפחות 5. ואגב, תזכרו שכשהפד חוזר ואומר שהוא מגיב לנתונים, שהוא data dependent, הוא בעצם שומר לעצמו את הזכות להגיב לכל נתון. עכשיו, מנגד יבואו ויגידו לי, אבל טראמפ יטיל מכסים וייצר אינפלציה. ואכן, יכול להיות שהוא יטיל מכסים, לא צריך לזלזל במה שהוא אומר, צריך לזכור שהטלת מכסים הזו היא גם סוג של המקל שלו, והוא משתמש בזה לאיומים, אבל זה בהחלט יכול גם להתממש במציאות. ומכסים מייצרים אינפלציה חד פעמית, אוקיי? אינפלציה אמיתית, לא רק שהיא צריכה להיות עקבית וכוללת, אוקיי? ומתמשכת, היא גם אמיתית אמיתית, היא אינפלציה של ביקושים. היא בעצם אמורה להיות תוצאה של ביקושים, של משקי הבית, של החברות להשקעות, ולא כתוצאה מהעלאות מס, או כתוצאה מעיכובים בשרשראות ההספקה. אלה אינפלציות שהן יותר אינפלציות בצד ההיצע, אוקיי? אז מכסים כן יכולים לעשות עלייה באינפלציה, אבל היא תהיה קצרה וחד פעמית, כי היא לא תתמשך, כי מכסים מעלים פעם אחת. אגב, זה גם מה שהעלאת המע"מ בישראל אמורה לעשות. כחלק מיישום התקציב של 2025, יהיו העלאות מיסים, וכשהגזרות ייכנסנה, אז אנחנו נקבל אותם בזה שמחיר המוצר, עכשיו כשהמע"מ גבוה יותר, יתייקר. עכשיו, אז כשזה יקרה, כולנו נדע להגיד שזה ממכסים או מהעלאות מיסים, אבל זה חד פעמי. ומכאן והלאה, זה לא משפיע ולא דוחף את המחירים למעלה. במובן מסוים, אפילו יש סיכוי גדול שההפך הוא הנכון, כי לכל השפעה של העלאת מחירים של מכסים בארצות הברית או בישראל, יש השפעה שלילית על הביקושים של משקי הבית, כי בעצם עליית מחירים שוחקת לנו את הנטו שלנו, אוקיי? אנחנו שוחקת לנו את כוח הכסף, והעלאת מיסים שוחקת לנו את הכסף, ולכן התגובה הטבעית של משקי הבית זה להקטין את הביקושים שלהם, ואז הביקוש המצרפי מתכווץ. וגם הצרכן הישראלי, שברוך השם מחזיק בישראל את הצריכה הפרטית ברמה גבוהה, ובוודאי הצרכן האמריקאי שצריכה פרטית היא בגדול החיים מבחינתו, שניהם באים לתוך האירוע הזה במצב קצת פחות טוב. לאמריקאי למשל יש זינוק בפיגורים באשראי צרכני, הוא סובל מאינפלציה מצטברת שפוגעת לו בסנטימנט הצרכני, אנחנו רואים את זה בנתונים. ולכן יכולה בהחלט להיות פה השפעה מקזזת, שתעזור לאינפלציה להמשיך ולהתמתן. ולכן, ירידה בביקושים, לצד דעתה בשוק התעסוקה, לצד התמתנות משמעותית באינפלציה, ב-12 חודשים אחורה, תייצר פתאום תמונה, או יכולה לייצר פתאום תמונה, שמצדיקה יותר הפחתות ריבית, שכיום לא מגולמות באופן מלא. זה תרחיש שאני מניחה פה, אני חושבת שצריך לעקוב אחריו, כמובן שנתונים טובים יותר, אנחנו רואים הימים האלה גם מדד מנהלי הרכש בשירותים שעולה, יש גם נתונים שעדיין אופטימיים על הכלכלה האמריקאית, וגם הנתון, התרחיש שאני מתארת כאן, הוא לא תרחיש מיתוני, אוקיי? אבל הוא כן תרחיש של העלאה כלכלית, ומה שאני אומרת בשורה התחתונה, זה שהפחתות הריבית בעיניי מגולמות בחסר. מה פאוול חושב על זה? אז פאוול התבטא שוב מאז החלטת הריבית בתחילת נובמבר, הוא שומר כרגע את הקלפים קרוב אליו, והמסרים שלו הם שהנתונים הכלכליים נראים חזקים, ושהם לא גורמים לפד להרגיש שהוא צריך למהר עם הפחתות הריבית. הוא גם אומר אבל, באותה נשימה, שהאינפלציה תמשיך להתכנס ליעד של 2%, ובעיניי במובן מסוים יש איזושהי סתירה בין שתי האמירות האלה. כי אם האינפלציה תתכנס במהלך אפילו המחצית, כמו שאמרתי, המחצית הראשונה של שנה הבאה ל-2%, אז קשה לי לראות את הפד מחזיק את הריבית ברמה כל כך גבוהה. אם עכשיו ריבית הפד היא 4.75%, תוסיפו לזה 3 הפחתות שמגולמות של רבע, תגיעו ל-4%, עם אינפלציה בכיוון של 2%, וגם ה-3 הפחתות לא אמורות להיות על תחילת השנה, זאת אומרת, ה-2.25% אינפלציה יפגשו ריבית יותר גבוהה מ-4%, כי זה יהיה בדרך. זאת לא רמה סבירה לסוף 2025 בעיניי 4%, גבוהה מדי, ואני חושבת שהשוק בזה יפתיע, והמשמעות של הדבר הזה זה ירידת התשואות. דיברנו פה לא מעט על הבחירות, לקראת ואחרי, מי שפספס את הניתוח שהצגנו פה, גיא בית אור ואנוכי, הוא עדיין רלוונטי ומועיל, ופותח ככה את הראש, ושם פוקוס על מה צריך לעקוב, אז אני ממליצה לכם. אבל בהמשך לכך, כמה מילים על המינויים של ממשל טראמפ בימים אלה. אז נתחיל במי שאמור להוביל את ההתייעלות בממשל, מונו לטובת העניין כמובן אילון מסק, וויקרם אסוואמי, בתקווה שאני הוגה את השם שלו כמו שצריך, הם בעצם הולכים להיות הוועדה להתייעלות ממשלתית, או המשרד להתייעלות ממשלתית, והעבודה שלהם היא לקצץ בהוצאות של הממשל, וכדי לעשות את זה, זה מן הסתם לקצץ בעובדים, ובעצם לעשות רי-ארגון שם. זה בעל פוטנציאל לקזז את החששות לעליית גירעון, שחוששים מהם לגבי ההמשך בעקבות הפחתות מיסים פוטנציאליות שטראמפ מציג, ומנגד, חלק מהתרחיש של האטה בשוק העבודה. חלק ממה שאני אומרת על שוק העבודה מתבסס על בעצם תנועה של שני וקטורים שנפגשים, פעם אחת פחות משרות של ממשל ביידן ייצר, ופעם שנייה התייעלות באמצעות, במדיניות של ממשל טראמפ, שאמורה אפילו, כמו שאמרתי, להקטין את המשרות, את ייצור המשרות בשוק העבודה, בוודאי בשלב הראשון. שני מינויים נוספים שכבר הזכרתי, שקשורים בביטחון, זה מרק רוביו, מזכיר המדינה, ומייק וולץ, משרד לביטחון לאומי. הם שניהם מובילים קו ניצי גם כלפי סין, וגם בהקשר הישראלי, מאוד פרו-ישראל, בכל מה שקשור לסכסוך. ראינו שבגזרת איראן, מהסבב המינויים, הצהירו שיפסיקו את השארת האורניום ברמות שמתקרבות לפצצה. אלה למשל חדשות טובות שמראות את ההרתעה שממשל טראמפ יש לו פוטנציאל לייצר. שר הבריאות, RFK, כמו שדיברנו, מונה לתפקיד. אני חושבת שהוא, במובן מסוים, סימן שאלה עבור משקיעי הפארמה, כי יש לו אמירות נחרצות מאוד בדברים מסוימים, אבל גם מצד שני, מערכת הבריאות בארצות הברית היא מאוד מאוד גדולה, מסועפת ומורכבת. אז הוא מתכנן קודם כל התייעלות במערכת הבריאות. מערכת הבריאות זה באזור ה-30% מתקציב של הממשל האמריקאי. מאוד גדול. והוא רוצה לטפל גם במערכת הבריאות, גם בתעשיית המזון, דיברנו על זה. אבל אני חייבת להגיד שעדיין קשה להעריך מה באמת ניתן לעשות, כי בסוף הוא עומד מול גופי ענק ממשלתיים שעוסקים בתחום של מתן שירותי בריאות ורפואה, ובכל העולם של אישורי תרופות, אם זה ה-FDA, קראתי כל מיני השערות לגבי, אם הוא למשל, כאילו כל הסיפור הזה שהוא מאוד מתנגד לחיסונים, לפחות בדברים שהוא אומר, אז העלו למשל השערה שהוא יכול להעלות את המס, ספציפית על חברות שמוכרות חיסונים, או יעלה את הדרישות למשל לניסויים ארוכי טווח לבדיקה של תופעות לוואי, אלה דברים שהוא יכול לעשות, שהוא יכול לעשות אותם כנראה בצו, ולא צריך עכשיו, זה לא תהליכים מאוד מאוד ארוכים. ואגב, גם עולות שאלות, אם הוא יעשה התייעלות בכוח אדם, ובאיזה סייזים היא תהיה, אם היא יכולה לפגוע בלוחות זמנים, למשל בפייפליינים של חברות שרוצות לאשר תרופות, ואיך זה ישפיע על התקדמות של אישורים לתרופות. יש הרבה מאוד לחץ ועיסוק בנושא של העמדה שלו. שמעתי וובינר שעסק חלק הארי שלו בנושא החיסונים למשל, ואיך זה משפיע. והייתה אמירה שאני האמת מתחברת אליה, שאמרו ש בעצם זה לא שהוא הולך עכשיו לאסור חיסונים, אלא הוא רוצה להעביר מסר של בחירה חופשית, אוקיי? שבאמריקה אדם יוכל לבחור את הטיפול הרפואי שהוא רוצה, והוא אומר את זה בהקשרים של הביקורת שיש לו על הלחץ שהופעל על אנשים במקומות העבודה ובחברה באופן כללי לקחת את חיסון הקוביד בזמן המגפה. הוא גם מדבר על השחיתות שהייתה שם ועל החיבור בין חברות התרופות ל-FDA, לסוכניות הבריאות בארצות הברית, ובאלה דברים שהוא רוצה לטפל בהם. צריך פשוט להמשיך ככה לעקוב ולנסות להבין מה הוא יכול לעשות ומה לוחות הזמנים כמובן לדברים האלה. המינוי הבא, תום הומן, ממונה גבולות, הוא בעצם האדם שאמור לטפל במדיניות ההגירה, המאוד חברותית שהייתה של ממשל ביידן, ותכלס לא רק לעצור אותה, אלא ממש לגרש מהגרים לא חוקיים. גם כאן העמדות שלו מאוד מיליטנטיות בנושא הזה, וכבר הזכרתי את זה שלדבר הזה יש פוטנציאל. מצד אחד, זה חלק מהפיתורים שיעשו בממשל ובמערכת הבריאות, זה משרות שיוצרו כדי לתת שירותים למאגרים הרבים שנכנסו, ומצד שני זה גם מקטין את היצע העובדים, כי המאגרים תפסו משרות מסוימות במשק האמריקאי, שאם מגרשים אותם, אז הם לא יהיו שם כדי לעשות את זה. קריס רייט, שר האנרגיה, וליז זלדין, שר איכות לסביבה, הם באים כדי, באמת, אם דיברנו על דרגולציה, שגם הבנקים מאוד אוהבים את זה, אז הם הולכים לעשות את זה גם בעולמות האנרגיה, וזה מתפרס לשני הצדדים. פעם אחת, לבטל את הסובסידיות שממשל ביידן נתן לטובת תעשיית האנרגיה הירוקה, ומצד שני, לתמוך בתעשיית הגז והנפט, בארצות הברית זה תעשיית הפרייקינג, פצלי שמן, כדי בעצם להפוך את האנרגיה לברת השגה, ולייצר לארצות הברית עצמאות אנרגטית, שזה מאוד מאוד מתחבר בעצם למדיניות הכלכלית שטראמפ מוביל. הלאה, מה קורה בימים האלה בין רוסיה לאוקראינה? אז עד כה למיטב הבנתי, וידיעתי, אוקראינה לא ירתה, לא עשתה שימוש בטילים בליסטיים לשטח רוסיה. וכעת, בעיתוי מפתיע, ממשל ביידן מאשר את זה. ובתגובה לכך, פוטין לא נשאר חייב ושם על השולחן את השימוש בנשק גרעיני, כדי באמת להראות שהוא לא משחק משחקים. אגב, מאז שהדבר הזה קרה ויצר איזושהי אסקלציה, וראו גם שזה מכביד על השוק באירופה במיוחד, פוטין כבר הגיע עם מסרים קצת יותר סלחניים ופתוחים, אבל זה באמת מדהים, ונשאלת השאלה למה זה קורה עכשיו, למה לפתע ממשל ביידן משנה את הקו שהוא נקט בו במשך שנתיים, שבפועל הקו הזה לפי התוצאות בשטח מסלים את הלחימה. אז כמו שאמרתי, הסלמה זה לא חדשות טובות לאירופה, גם לא לשאר העולם. אנחנו צריכים להמשיך לעקוב אחר הדבר הזה, שהוא בהחלט מנוגד לקו של טראמפ, שדיבר על זה שהוא מתכוון להביא, לאחר שהוא ייבחר, לסיום של מלחמת רוסיה-אוקראינה, שהפכה להיות כבר מסטיק אינסופי. עוד קטנה לסיום, אינווידיה פרסמה דוחות הלילה, ירדה במסחר המאוחר, תחזית ההכנסות הייתה קצת מתחת לציפיות השוק, לא משהו בולט לרעה, המשקיעים מחכים לשיחת הוועידה באמת כדי לשפוך אור, אז זה צריך להמתין לזה. ואפרופו אינווידיה, אז ככה, שימו לב, איזה דבר מדהים, שנת 2024 התנהלה ברובה כשנת השבבים, והיא הופכת בשקט בשקט לשנת הבנקים בארצות הברית. הרבה חברות שבבים שאלו, באמת בשיעורים מאוד מרשימים במחצית הראשונה של השנה, הסתובבו וירדו והתממשו, ועומדות על תשואת חסר מאוד משמעותית, אפילו מול ה-S&P, ומנגד הבנקים הגדולים עלו בשיעור חד מאוד, חוו התרחבות מכפילים מאוד משמעותית, אם זה בנקים להשקעות, אם זה חברות ניהול נכסים, חברות ניהול נכסים אלטרנטיביים, הניבו תשואות דו ספרתיות מאוד מאוד מרשימות, ככה שאומנם אינווידיה עדיין אחראית ל-25% מהתשואה, אבל אנחנו רואים ששאר החברות בשבבים קצת פחות מסייעות, והבנקים תרמו מאוד יפה, ובמובן מסוים מי שלא היה בבנקים או באינווידיה, היה לו מאוד 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 קשה להשיג את תוצאות המדד, אבל זה באמת מאוד מעניין מה ההיפוך הזה. אנחנו נסיים כאן, אני הייתי גס מגידו, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, שיהיה לכם סוף שבוע שקט.